אנחנו התחלנו סעיף מ"ו, כשם שנשמת האדם יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודרכה מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ושם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. שתי יחסים כתב פה הרב ביחס שבין נשמת האדם למלאכים. הראשונה, נשמת האדם יותר עליונה, ואנחנו חיווננו את הדבר ביחס לזה שנשמת האדם היא נשפעת מרצון יותר עליון, יותר מכוונת אל התכלית, יותר נובעת מתכלית יותר עליונה של ההוויה. ככל שדבר הוא מונח באופן יותר יסודי ברצון שבשבילו נברא העולם, התכלית שלשמה נברא העולם מופיעה יותר באדם ולשם האדם אשר במלאכים. כמו שהמדרש מביא, הבאנו פעם שעברה בשם המהר"ל, אנחנו הבאנו שני מדרגות ביחס שבין אדם למלאך. קודם כל, ודאי שיש דברים שהמלאך גדול מן האדם ברוחניותו, בקדושתו, בהשגתו את הבורא, ודאי שהמלאך גדול יותר מן האדם. במה האדם יותר גדול מן המלאכים? בשתיים הבאנו, בשם המהר"ל ובשם נפש החיים. ואני חושב ששני הדברים הללו מכוונים אל מה שרב כותב, יותר עליונה ויותר פנימית. בוא נסביר. המהר"ל אומר שהאדם בצלם אלוהים שלו יותר מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. הסברנו מה הכוונה. הכוונה היא שכל נברא, הכוח המהווה שלו, הוא נובע מרצון הבורא שבו. מה זה נשמה? נשמה של הדבר זה הכוח המהווה אותו. זאת אומרת, הרצון ממנו, התפקיד שלו. הרצון ממני זה הכוח המהווה אותי, זה הסיבה למה אני קיים. זה לא סיבה חיצונית. זה הכוח המהווה אותי. התפקיד שלי, התפקיד שלי בבריאה, כתוב בחידוש הערים בשם, לא זוכר, שהסביר על המשנה של הלל, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. אז קודם, אם אין אני לי מי לי, את התיקון שאני יכול להביא לעולם, שאני שלי נברא בשבילו, אף אחד לא יוכל לתקן. כי כמו שהרב אומר שם, אתם זוכרים ב... מופיע בעולת ראייה בית, במורות ראייה על הוידוי. קודם שנבראתי לא הייתי ראוי שיברא, ועכשיו שנבראתי כאילו לא נוצרתי. קודם שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. האדם נוצר בעולם, כוח המהווה משפיע אותו בגלל שיש בו צורך ויש בו תפקיד. ואף אחד לא יוכל לתקן את אותו תיקון שאותו אדם אמור לתקן. כל עוד הוא חי כמובן. וכשאני לעצמי מה אני אראה? כתבי, התיקון שלי, הערך שלו זה רק שהוא מצטרף לכל התיקונים כולם. כי כמו שאנחנו נראה, התיקון הגדול שאותו העולם צריך לבוא לידי מיצוי, זה רק התיקון שכל עם ישראל, כל האומה הישראלית, כלל ישראל ביחד מתקנים. לכן אם אדם חי חיים פרטיים, פורש מדרכי ציבור, אז אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. כלומר, הוא לא זוכה להיות חלק מהתיקון הגדול. להביא את העולם לידי שלמות. ואם לא עכשיו ומתי? התיקון שאני צריך להביא, הוא מתפרק. יש תיקון שאני צריך עכשיו להביא. אם אני לא אביא אותו עכשיו, בזמן הבא כבר אני צריך לתקן תיקון אחר. כי כל רגע יש לו את המכוון שלו, כל אדם יש לו את התיקון שהוא צריך לתקן. אז במובן הזה, האדם צריך לתקן תיקון שהמלאכים לא יכולים לתקן. כמו שלמדנו בעין היה שהבאנו. נכון שהמלאכים הם גדולי רוח ובעלי תעופה רוחנית והשגתם היא גדולה, אבל העולם הזה נברא כדי לתקן. ואת התיקון שהאדם יכול לתקן, המלאכים לא יכולים לתקן. זה הכוונה, הסברנו במהר"ל, שאדם מושגח יותר. כלומר, הרצון האלוקי שבשבילו נברא העולם, שמתוכו נברא העולם, מופיע יותר באדם, ובאדם יש צורך ותפקיד לתקן ולעבוד ולחולל ולשייך ולכלול, כמו שדרך אנחנו נראה. זה הכוונה של נשמתו של אדם יותר עליונה. מה הכוונה יותר עליונה? יותר עליונה הכוונה היא נובעת ממקום יותר עליון. היא נובעת ממקום יותר עליון. זה הכוונה של נשמת אדם יותר עליון. ומה הכוונה יותר פנימית? זה ישר למה שנפש החיים לימד אותנו. לא זוכר אם הגענו לנפש החיים הזה. נפש החיים אומר, הזכרנו את הנפש החיים? אפשר היה אומר בשער א' פרק י' שוודאי מלאך גדול מהאדם בעצם מהותו, קדושתו והשגתו, אבל בדבר אחד יתרון גדול לאדם המלאכים, כי האדם תפקידו להעלות ולקשר את כל העולמות והכוחות והאורות שנמצאים בעולם אחד מחברו, אשר זה אין בכוח, אשר זה אין בכוח כלל לשום מלאך. זאת אומרת, קודם כל לפני איך שזה מונח ברב, העולם נברא כשיש בו הרבה כוחות פרטיים, שכל כוח יש בו תפקיד, לכל כוח יש תפקיד. אבל עניינו של העולם הזה להפוך את כל הכוחות, כל האורות, כל המידות, להיות משמשים ביחד, לתכלית אחת, מופיעים כאורגן אחד. עניינו של האדם לכלול את כל הכוחות שנמצאים בעולם לתפקיד אחד, להראות איך שכולם נובעים ממקור אחד, איך שכולם נובעים מתכלית אחת, את שבכולם יש כוח מהווה אחד. דווקא בגלל שהאדם עניינו לכלול את כל הכוחות, כלומר עניינו של אדם לעשות את מייסי מרכובה, מה שאנחנו אמרנו, להרכיב את כל הכוחות יחד, להפוך אותם להיות מרכבה אחת, כוח אחד שגורם להופעת שכינה, אז לכן מופיע באדם שלא מופיע במלאך. מה מופיע באדם? שבאדם מתרכזים תמצית כל הכוחות. כל מלאך הוא כוח פרטי, אומר המהר"ל, אבל באדם לא מופיע כוח אחד פרטי כמו שמופיע במלאך. במלאך הכוח הזה מופיע בצורה יותר רוחנית, יותר נשגבה, אבל באדם מופיע תמצית כל הכוחות כולם יחד, כמו שחז"ל אומרים שבאדם נברא כל איבר באדם זה כנגד איזשהו כוח בעולם. למה זה נקרא ברב יותר פנימית? כי הרב, הנפש החיים, בפרק י' א' מסביר שבגלל שהאדם עניינו להעלות ולקשר את כל הכוחות אחד, וכלול בזה גם המלאכים, האדם הוא נותן את הכוח למלאכים. נמצא שהאדם הוא כמו הפנים, זה כמו הפנימיות שהיא מעוררת החיצוניות, כמו שנאמר, הנפש יותר פנימית לגוף, הנפש שמניעה את הגוף. האדם זה הפנים של כל העולם, כולל המלאכים. כי כמו שאומר נפש החיים, אנחנו אומרים, על פי המדרש, אנחנו אומרים קדוש, ורק אחרי שאנחנו אומרים קדוש, אז המלאכים אומרים קדוש. אנחנו, במשהו כמו, אנחנו נותנים את הכוח הפנימי, ואנחנו מחוללים את התנועה בכל העולמות. זה כמו שאנחנו יותר פנימיים מכולם. יש ברב כתוב שני דברים, יותר עליונה ויותר פנימית. יותר עליונה, כאן אמרנו, היא נובעת ממקור יותר עליון, כוונה מהרצון יותר גדול. כמו שאמרנו, זוכרים שנתנו זה משל. משל שלנו, נגיד, יש אדם שיש לו איזה אידיאל מאוד גדול, הוא רוצה לחנך. בשביל לחנך הוא עושה המון דברים. הוא לומד חינוך, הוא מחפש מבנה לבית ספר, הולך לעירייה לקבל אישורים, וכו' וכו'. עד שהוא מגיע בסופו של דבר, הוא גם מחנך. לחנך זה נובע מהרצון היותר עליון. כל דבר אחר שאדם עושה, הוא עושה לתכלית הזאת, כדי להגיע בסופו של דבר למטרה של החינוך. אז אפשר לומר, למרות שהחינוך קורה בסוף, סוף מעשה ומחשבה תחילה. אז האדם שנברא בסוף, המלאכים נבראו ביום השני, האדם נברא בסוף, אבל הוא נובע ממקור יותר עליון, הוא נובע מרצון יותר קדום, מראשית המחשבה. זה נקרא יותר עליון. זה נקרא יותר פנימי, כמו שהאדם במעשה ובדיבורה ובתיקון שהוא מתקן בעולם, הוא נותן את הכוח לכל הכוחות, הוא נותן את הכוח לכל העולמות. כי מה הכוח שניתן למלאך? כשאני הופך את הכוח הזה שנמצא בעולם להיות משרת את התכלית שכל הכוחות ביחד משרתים, כשאני מברר מה עניינו של הכוח הזה ואני משתמש בו, כמו שכל המלאכים עשו למשה רבינו משהו, שם מסביר הרב בעניה, כשכל המלאכים מבינים שכדי שהם יגיעו לתיקון שלהם, הם צריכים שמשה רבינו יביא אותם לתיקון, לכן כל כוח באופן פרוטי מוסר למשה רבינו את הסגולה המיוחדת שלו, כדי שמכל הסגולות כולם יצא לפועל קידוש של שמיים. אז לכן הבאתי גם את המהר"ל וגם את נפש החיים, כי אני חושב ששתי המדרגות הללו שמסבירות במה יתרונו של האדם מן המלאכים, שנשמת אדם מן המלאכים, מכוונים פה בדברי הרב. זה עשינו פעם שעברה, אני חושב. כשם שנשמת האדם, נשמת האדם, כל נגיד, הכוח המהווה אותו, הרצון ממנו, התפקיד שלו. אתם מבינים מה זה נשמת האדם? יש, ודאי שהמושג נשמה כולל הרבה יותר, שנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, דברים אנחנו לא מבינים. אבל לדידינו פה בינתיים נאמר, נשימה, נשמה זה כמו נשימה. ברור, נפח, מדילי נפח. כמו נשם, והנשימה האלוקית היא, זה הנשמה, נשמה, הנשמה. נותן כוח. אז השם הוויה הוא המהווה את כל הנבראים. הכוח המהווה, הכוח ההוויה של כל דבר, זה הרצון ממנו. הרצון ממנו, הרצון של הקשבוך הוא ממך, זה הכוח המהווה אותך. כל שאתה יותר מכוון אל הרצון, כל שאתה יודע יותר מה הרצון ממך, בדרך כלל ובדרך פרט. בדרך כלל, דומה לה, הרצון ממנו להיות טוב, קדוש, להתעלות במלות הקדושה, להיות תמיד חכם, כל אחד לפינינו. יש בדרך פרט, כוונה, באופן מפורט, צריך בן שזה, רוח הקודש. ללך סייעתא דשמיא, ללכת לרב גדול, להתייעץ, תלמיד חכם גדול, אדם בעל שכל, אדם שמכיר אותך, אתה יודע בעצמך מה מכוון ממך. ליבו של אדם הוא אומר לו מה, מה, מה התפקידו באופן פרוטי, אבל התיקון שלך, כלומר התפקיד שלך, זה הכוח המהווה אותך, בשביל זה אתה קיים. אם לא יש סיבה לזה שאתה קיים, אתה לא, אתה לא תהיה קיים, זה הכוח המהווה אותך. נשמת האדם, הכוח המהווה אותו, הוא יותר עליון, כלומר, נובע מרצון יותר עליון, מראשית המחשבה, מראשית הרצון, ויותר פנימי מהמלאכים. זה בעצם הכוח התמציתי שנותן כוח לכל המלאכים ולכל ההוויה ולכל הכוחות שנמצאים בעולם. זה החלק הראשון, זה המשפט הראשון. והבנו את הדבר הזה? מאוד מאוד חשוב. ודווקא מפני גדולתה שנשמת האדם שהיא יותר עליונה ויותר פנימית, היא מופיעה בסדר של ירידה והעלאה. וסדר של הופעת האור האלוהי. האור האלוהי מופיע בעולם, זה כמובן הרב מגלה לנו פה סוד של תורה פנימית. אנחנו עומדים את זה היום בלג בעומר, סוד של תורה פנימית. הקדוש הוא ברא את העולם בסדר של ירידה והעלאה. את הנשמה העליונה הזאת, הקדוש הוא הוריד לעולם עד לתחתית המדרגה. מדווקא מפני גדולתה ירדת לתחתית המדרגה. למה? מה אנחנו מרוויחים מן הירידה הזאת? את העלאה. כי הרי האור הזה, הנשמה הזו, יישארת לגובי מרומים. כשהיא ירדה, היא לא מתנתקת ממקורה. זה כמו מגנט. היא הרי שייכת למדרגה מאוד מאוד עליונה, לשם היא חפצה לחזור. כלומר, להשלים את התיקון שהיא אמורה לתקן, והתיקון הזה הוא נובע מרצון מאוד עליון. אז היא יורדת לתחתית המדרגה, ואז חוזרת לעלות. אבל עכשיו כשהיא עולה, היא לא רק עולה לבד, היא עולה, והיא עולה ברכוש גדול ועצום, כלומר, כי את התחתית המדרגה שירדה אליה היא מעלה ביחד איתה. דבר שלישי, היא יוצרת תכונה של העלאה בעולם, תכשיר את העולם כולו עם העלייה העליונה המקורית. כלומר, יש פה שלוש עליות, רבותיי וידידיי החברים, חברים מקשיבים, יש פה שלוש עליות. היא עולה כמן שישרת על המקור. היא מעלה ברכוש גדול ועצום, זאת אומרת, כי המדרגה התחתונה שירדה אליה, עולה ביחד איתה, מתבררת ביחד איתה, וגורמת תכונה של העלאה בכל העולם. זה סדר, הסדר. אתה שואל משהו? כדאי שתשאלו, כי זה דברים מאוד מאוד חשובים. אברר אותה. בפרק י' של אורות התשובה, אתם יודעים, מכירים את הפסקה הזו, אולי זה פסקה ידועה. הרב אומר, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. אתם יודעים את הפסקה הזאת? הרב אומר ככה, ההוויות מתגלות בתור ירידה. גילוי ההוויה, איך זה יוצא? על ידי ירידה. מאלוהיות לעולמיות. דבר, כוח הוויה שבעיקרו אלוהי, הוא יורד דרך עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד שהוא מתגלה בתור מדרגה של עולם. אז ואחר כך, אז איך עכשיו העולם מתקדם? כי הרי ההוויות עליהם מקורן בגובי מרומים, הם רק ירדו ירידה לצורך עלייה. אז עכשיו נוצרת בעולם תכונה של העלה, האורות הללו חוזרים למקורן. אז זה נקרא תהליך של תשובה. ההוויות שמקורם עליון והם ירדו לתחתית המדרגה ועכשיו הם יוצאות תהליך של חזרה, חזרה בתשובה, חזרה אל המקור, זה נקרא יסוד התשובה. זה התשובה שהרב מדבר עליה באורות התשובה. אתם יודעים, כל העולם נברא באופן הזה, של ירידה והעלאה, דין והמתקה, לא יודע, ירידה והעלאה. אבל העלאה הזו לשמה היא נוצרה. כמה שהדבר הזה מקורו עליון, לכן הוא מעלה איתו ביחד את המדרגות התחתות, והוא גם יוצר תכונה של העלאה בכל העולם. רגע, אני אעזר, רק אני אקרא את זה פה. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות. כאן הרב מדבר על מדרגות, הוויה שהיא בעצם במקורה היא שיירת לאלוהיות, זה עולם האצילות, ואחר כך היא יורדת אל העולמות. כן, יש הבדל, כך רואים בנפש החיים, בעוד מקומות שיש הבדל בין עולם האצילות לשאר העולמות. לא, אני לא מבין בזה, אז לא נעריך בזה. כן, אבל הירידה הזו היא כמו השפלה ומיטה נוראה, אשר כל הירידות שאנחנו מכירים בעולם, מדרגה לדרגה לא ישבו לה. אחרי זה אומר הרב, יש סדר. אומר הרב, זה חסד גדול. הירידה הזו שנראית כמו השפלה ומיטה נוראה, האמת היא שזה חסד גדול. למה זה חסד גדול? בגלל שירידה זו על יסוד העלייה העליונה גנוז בה. כל הירידה הזו נוצרה לצורך עלייה, כדי להעלות איתה את כל העולם כולו. והולכים הדברים מתבררים, שווים לאיתנם, וביתר סד ברוח האדם. הנה זה הפסקה שלנו. מי גורם את כל הסדר הזה של העלאה? האדם, שהתשובה היא חלקו ונחלתו. כן, זה פסקה. זה פסקה פרק י' א', פסקה ד'. אבל את הסדר הזה, אתה מבין? תדע, זה סדר מאוד חשוב לדעת. ירידה, השפלה, מיטה נוראה, אבל קורא זה מיטה, ואחר כך העלאה חזרה. כן, חביבי.
זה תמיד נכון.
יש פה על איתנות. זה פסקה גם על איתניות. כן.
לא, אני שואל אם... זה תמיד הוא יחזור למעלה, נגיד, כי ברמת הכלל זה מאוד אפשר לראות יותר כאן, אבל ברמת הפרט זה...
ברמת הפרט יכול... באופן טבעי הוא יעלה למעלה. כדי לא לעלות למעלה, הוא צריך להחזיק את עצמו למטה. האדם, כדי לא לעלות למעלה, צריך להחזיק את עצמו. כלומר, לכבוש את עצמו תחת שיפלות וקליפס, וצריך כל הזמן להזין את הקליפות שלו. העלאה וההתפתחות זה סדר מוכרח. בכללות. ובפרטות זה גם מוכח. כלומר, לעניין זה, זה גם טבעי. לעניין זה שהאדם, כדי שהוא לא יעלה למעלה, כן? הוא צריך להחזיק את עצמו למטה. לא, זה כמו אדם שמים אותו במים, כן? בלי שתחזיק אותו למטה, הוא יעלה מיד למעלה. כן?
אני אומר, אבל לא תמיד כאילו רואים ש...
ודאי, כי הוא מחזיק את עצמו למטה, הוא מצמצם את עצמו. איך? הוא אומר, זה לימוד גדול. הוא מצמצם את עצמו. איך? הוא כל הזמן הוא מזין את עצמו בשטויות. צריך לחבוש את עצמו למטה.
ברגע שהוא מפסיק להזין את עצמו בעזר.
ברגע שהוא מפסיק חייב לעלות. אלא אם כן הוא כבר מת. הוא מת או לא יעזר. יש מדרגות שמיטה גם בחיים. זה רשום. רשעים בחיים קוראים מתים. מי שעוד לא יגיע למדרגה הזו שרשעים בחיים קוראים מתים, יהיה חייב לעלות. לא יודע איך עלייה הזו. לא חייב להיות שעלייה תהיה עם כיפה. לא יודע, תהיה העלייה. זה איפה זה מתגלה. זה מתגלה באדם מחפש משמעות. זה מתגלה במוסר שמתגלה. זה מתגלה בצורך. אחר כך שהוא מגיע לימי הזקנה, הוא חוזר חזרה להבין את ערך המשפחה. לא יודע, בהרבה דברים זה מתגלה. אבל האדם, זה תכונתו. כמו שנשמתו שערת לגובי מרומים. אז הוא תמיד נמצא בסדר של העלה. אלא מה? לפעמים הוא צריך להכניס את עצמו למטה. אז הוא משקיע את עצמו. הרב קודם הזה, מחה. תרבויות הבאות, להמתת הזמן, הוא חייב. כדי להחזיק את עצמו למטה, הוא חייב כל הזמן לגרות את עצמו. ואז הוא מחזיק כל הזמן למטה, הוא משפיל את עצמו עוד יותר. בסדר, הוא צריך להשקיע בזה כוחות אדירים. לתום יש גם כוחות.
אז עוד פעם, מה שלוש עליות האלה?
שלוש עליות, זה הדבר, האור בעצמו עולה. כן? עכשיו, כיוון שהוא עולה, אז הוא מעלה גם את המדרגות התחתיות שהוא ירד אליהן, ומעלה את כל העולם איתו. עכשיו אני אסביר מה הכוונה. נשמת האדם עולה. כיוון שנשמת האדם עולה לתוך גוף, אז גם הגוף מתאדם. כן? בסדר? האדם מגיע למדרגה כזו שגם הגוף מתאדם, והוא פועל העלה בכל העולם כולו. בסדר? כן.
זה קשור לזה
שצדיקים לא הבנתי מה אתה אומר.
זה קשור לזה שצדיקים לא עובדים כל מה שבעיה התשובה עובדים?
קראנו את זה. קראנו את זה ביחד? בדיוק על זה. לא קראתי את זה פה, במקום אחר. סליחה. כן? נכון? בעלי תשובה עובדים במקום שצדיקים אינם יכולים לעמוד. למה?
יש עניין כי הוא לא ילד גם?
לא. אתה לא צריך, אתה צריך לפעול עלה, לא ירידה. ירידה, כשבוך הוא עושה. אתה צריך לפעול עלה, אתה לא צריך לרדת. יש עבודת הצדיק, שזה עוד דבר, זה הצדיק, כאילו הצדיק, אז הוא גם עושה למען הדור ירידה לצורך. זה עוד מדרג. אבל אנחנו צריכים לפעול העלה. עצם זה שאנחנו נמצאים בתוך בשר וחוש, זה כבר ירידה. עכשיו אנחנו צריכים למתק את כל המבט שלנו. טוב, זה סדר, זה קשב, זה הכל משל, שהרב עכשיו, לא משל, זה דוגמה, לחוק שנמצא בבריאה. החוק הזה, זה חוק שאדם מתוודא עליו על פי אור תורה פנימי. כשאדם מתבונה במציאות מבט פנימי, אז הוא מזהה את החוק הזה. זה חוק. חוק מוסרי, חוק של הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, שיש השפלה ועלה, ירידה ועלה. ירידה והמתקה.
זה כמו עם ישראל
במצרים? יכול, יש הרבה דגמים כאלה. יכול שגם עם ישראל במצרים זה שייך לדבר הזה. כן, נכון. כן, כמובן זה. כן, כי הרי שכתוב שעולים בחוש גדול, שייך לדבר הזה. שעם ישראל יורד למצרים ועולה איתה בחוש גדול. נכון. עכשיו, אומר הרב, אז קודם כל תדע שיש חוק כזה. כן.
למה זה
נקרא? אני סתם, בגלל שלא לג בעומר, אז אני אומר מילים כאלה. מה זה למתק? למתק זה בשפת חז"ל, זה משמש כוונה, זה לגלות את הטעם. מה זה הטעם? הטעם זה גם טעם. נכון? זה גם הטעם, כלומר, שורש המחשבה. לקשר דבר לשורש המחשבה שלו, למה שעומד ביסודו, זה נקרא בחז"ל למתק. זה מתק את הדין. ממתקים דינים. שמעת פעם את המושג הזה? מיתוק דינים? דינים זה שער לזה שכל התוכן הגדול עומד באופן מאוד מצומצם. אז כשאני מתבונן בצמצום, אני לא רואה לאיזה גודל הוא שייך. זה מופיע בצורה מאוד מאוד מצומצמת, משל נשמת האדם. מופיע בתוך גוף. זה דין. למה זה דין? לא יודע למה אני אסביר את זה, כי שאלת. כן, למה זה דין? זה דין בגלל שזה מופיע מאוד 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 מצומצם. אתה מסתכל על גוף אדם, אתה לא רואה את הנשמה שלו. אתה לא יכול לזהות לאיזה גובה היא שייכת, נכון? אבל אם אדם מקשר את הנשמה לערך המקורי שלה, זאת אומרת, הוא בעצם מגלה את הטעם שבה. נכון? אז בחזל נקרא מיתוק. מיתוק הדיני. עכשיו, המטרה זה לא שהנשמה תפרח חזרה מהגוף. שהנשמה בגוף תהיה קשורה לטעם שלה. ואז גם הגוף מתעדן. איפה זה בא לידי ביטוי? שהגוף נעשה הדין. הגוף נעשה הדין, רוחני. זה נקרא מיתוק הדין. זה מופיע פעורות, כמה פעמים. מתיקות, מתיקות. בסדר? זה פחות או יותר מובן? עכשיו אומר הרב, כן! עכשיו הרב מיישם את זה לגבי עוד כלל מאוד חשוב, לגבי עוד מערכה. כן, הקודש שבחול. הקודש שבחול, זה קצת חידוש. קודם רוצה לזהות, כמו שצריך לזהות שבאדם יש נשמה. והנשמה הזו עליונה. כן אומר הרב, הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. אלא שהוא מסתתר הרבה. אז קודם כל זה חידוש. שהרב אומר שיש בחול קודש. אז המבט הזה שייך לגילוי של ל"ג בעומר. הרב אומר בעמוד, במאמרי ראייה, יש הרבה דברים לא צילמנו. מה אתה אומר? תדע. אם יש דבר חשוב, אז תשתף את כולנו. זה לא פה מונולוג, מה שאני אומר. אנחנו לומדים ביחד. הרב אומר, אחת, ואני קורא לכם במאמרי ראייה, עמוד 399. סעיף ב'. אחת מהתעודות, כלומר מהתפקידים, של התגלות רזי תורה בעולם. מה זה פועל? איזה השקפה חדשה זה בונה? אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעולם היא להשקיף על החול מתוך אספקלריה של קודש, לדעת מתוך כך שאין באמת חול מוחלט בעולם. כלומר, אחת מהתעודות של גילוי רזי תורה נועד כדי לראות שבכל דבר בעולם, גם בחול גנוז קודש, גם בגוף גנוז קודש. במבט הנגלה הרגיל יש שני עולמות, קודש וחול. במבט, בהשקפה שהולכת ומתעצבת, משום עיצוב, על פי גילוי רזי תורה, גילוי רזי תורה גורם שני דברים. אחד, שהקודש מתפשט למעלה, מגלים קודש יותר עליון, וגם שהקודש מתפשט למטה, מגלים שהקודש העליון הזה הוא מתיורד עד למטה. זה סוד כזה בחז"ל, כשאנחנו בל"ג בעומר, אז אנחנו כבר, כן? חז"ל אומרים, אבא ייסד ברתא. כלומר, חז"ל אומרים, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. אישה מזריע תחילה, יולדת זכר. ככה חז"ל אומרים, אישה כי תזריע וילדה זכר, נכון? מכירים את הרש"י הזה? אז חז"ל אומרים ככה, במידות המשפיעות יש אבא ואימא. אבא משפיע, ואמא היא גם משפיעה על הולד, והיא משפיעה בדרגה שנייה, היא מקבלת את השפעה ומשפיעה. האמא מקבלת את הזרע מהאבא ורק רוקמת אותו. אז האבא זה השפעה יותר מקורית. כשההשפעה באה מיסוד האבא, ממקום יותר עליון, אז מה שנולד מזה זה מדרגה יותר תחתונה. ככל שדבר יותר עליון, אז הוא מצליח להוליד מדרגה תחתונה יותר. אז הקודש היותר עליון הוא קודש שכולל גם את החול. גם החול יש בו קודש, גם החול יש בו תכלית. החול הוא לא רק אמצעי כדי שהקודש יופיע בו, גם בחול יש תכלית. גם החול יכול להצמיח מתוכו קודש, הופעות של קודש. אז אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעולם היא להשקיף על החול מתוך הספקלריה של קודש, לדעת מתוך כך שאין באמת חול מוחלט בעולם, שלעומת זה כל המד... לא, קודם כל אין חול מוחלט בעולם כי הכל קודש, ולעומת הקודש העליון כל מה שאנחנו יודעים שהוא קודש הוא חול, כי כל זה זה רק הכנה כדי שאנחנו על ידו נוכל להשיג מדרגה עוד יותר עליונה. זה גם אמצעי, גם הקודש שאנחנו מכירים היום זה מנה שיחול בו קודש יותר עליון, זה גם הקודש שזה הוא חול. מה זה חול? חול, על שמה אומרים חול? חול זה לא כמו חול, חול של ים. חול זה משל חול, זה דבר שצריך לחול בו משהו כדי שיקבל תפקיד, כמו כלי. כלי עניינו, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. ההבדל מקודש לחול שקודש עניינו להופיע, וחול עניינו שיופיע דרכו. זה חול. יש חול ויש קודש. העולם שלנו כפי שאנחנו רואים אותו בנגלה, את המשמעות שלו הוא מקבל כשאור הקודש יופיע בתוכו. אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעולם הוא להבין שגם מה שהחול מצמיח מתוך מבט של חול, גם זה מוליד קודש. אז ההבנה הזו, קודם כל שיש קודש בחול, תכף אנחנו נראה איזה קודש יותר גדול, אבל הקודש שבחול, אבל פי שהוא מתלבש בלבוש של חול, אומר רב, הוא יותר גדול מהקודש של קודש, אבל קודם כל יש חידוי בדברה מה, שיש קודש בחול. צריך לשים לב בפסקה הזו, הרב כבר מדבר, מניח הנחה, שהיא עצמה צריך לברר אותה. הרב אומר, יש קודש שבחול, מה קודש הקודש שבחול? אתה רואה הנהגה שעולם החול מוליד? דע לך, גם זה מצטרף כדי להופיע קודש. יש דברים שהמציאות, מהצד החולי שלה, חוליני שלה, כלומר, מצד הרגש הטבעי, מצד הצרכים של צורכי החול, לשון של חול, כל, היא באה לתאר רק הצד, את הצד החיצוני שבחיים. נראה לנו כאילו זה חסר משמעות. כדי שזה יקבל משמעות, זה צריך לקבל משמעות של קודש. מעולם הקודש, מעולם התורה. האמת היא, אומר הרב, שהקודש שבחול, יש בו צד שהוא יותר גדול מהקודש שבקודש. יש איגרת באיגרות ד', איגרת א', יש י' ד', אני חושב, ראש ד'. הרב אומר, כידוע לכל מתחיל בקבלה. הרב אומר, שימי החול יותר גדולים משבת. מה יותר גדול? ימי חול או שבת? מהרב, כידוע, ודאי ששבת יותר גדולה, בספק. גם אחרי זה מה שאנחנו אומרים, ששבת יותר גדולה. ביחס למה שאנחנו מכירים. והרב אומר, כידוע לכל מתחיל בקבלה. נראה לי שזה על השון שם. כידוע לכל מתחיל בקבלה. שימי החול יותר גדולים משבת. אתה לא יודע? כי קדושת השבת, בגלל מעלתה פחותה, אז גם בעולם הזה היא מתגלה בשפה של קודש. הקדושה שמי החול, בעולם הזה במדרגתו עכשיו עוד לא יגיע לסבא של קודש. טוב, בואו נסביר את זה רגע. ניתן דוגמה אחרת, מהדוגמה שדיברנו מקודם. איזה קודש יותר גדול? קודש שלא מופיע בגוף? כלומר, הוא מופיע המחשבות של קודש, רענות של קודש, או כשהגוף הוא קודש? כשהגוף הוא קודש, זה יותר גדול. הגוף יכול להיות קודש? כן, הגוף יכול להיות קודש. במדרגת קדושה, גם הגוף הוא קודש. הקדושה שמופיעה עד הגוף, שורשה, הוא יותר עליון. זו קדושה כל כך עליונה, שלדידה אין הבדל בין הגוף לבין הנשמה שמדרו. הכל קודש. כשאנחנו, הקודש שבחול הוא יותר גדול הכמנה. הקודש שמופיע בחול מקורו בקודש יותר עליון. זה כבר מה שנקרא ברב קודש הקודשים. הקודש העליון. שהוא מאחד את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול ביחד. אז אומר הרב אצלנו, כן, הקודש שבחול, כלומר, הקודש מתלבש בלבוש החול, ירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. יש דבר כזה שנקרא חולין שנעשו על טהרת הקודש. גדולי גדולי עולם בזמן השס שנהגו דיני תאומה ותארה, ולכאורה דיני תאומה ותארה שייכים באכילת קודשי, אבל היה חומרה מיוחד שנהגו חברים בעצמם. זה מדרגה חבר, וגם יש דעה שזה רק משוכל תחון דרת הגודל, יש דעה שזה לא, אבל זה ודאי מעלה, יש דעה שגם פחות, אבל מעלה יותר על עולם מחבר לכולם, אוכל חולין על טהרת הקודש, מתנהג בחולין כאילו זה קודש, זה מה דבר עוד יותר עולם. כן, הקודש שבחול שירד עד לידי החולין הגמורים הוא יותר נפגע וקדוש מהקודש שבקודש. אז למה אנחנו לא רואים את זה? למה זה מתלבש בלבוש של חול? אלא שהוא מסתתר הרבה. למה הוא מסתתר הרבה? בגלל למה זה ירד? בגלל העלאה. כשהוא יתברר, כשהוא יחזור למקורו, כשעולם החול ירצה להתנהג על פי ערכי המוסר והקודש, אז יד תהיה המדרגה של העלאה. תיקון. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. בדיוק הסדר הזה של העלאה. בגלל שהקודש הזה מקורו נובע מקודש עוד יותר עליון, הוא ירד עד לתחתית המדרגה, ועכשיו הוא חוזר חזרה לעלות ומעלה איתו את עולם החול. אין קץ לתכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. זה כמו שיש סדר כזה שדווקא נשמות גדולות יורדות עד למצולות, כן? גדל בסביבה, משפחה, סביבה, חברה, אבל כשהוא חוזר בתשובה, חוזר לעלות, אז הוא מעלה את המשפחה איתו, מעלה את העולם איתו, החברה איתו. זה סדר מאוד גדול, גדול פרצי בבין פרצי. איפה המשיח נולד? איפה השיגים? הוא מונח ברות, לעלות גם את המצוות הכי תחתונה. טוב, לא יודע, זה... אז אין קץ לתכלית תיקוני העולם שיבוא מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. זה מה שלמדנו פה, סדר של העלאה, שיגלה ויראה הודו והדרו. הודו זה הצד הפנימי, ערכו הפנימי, והדרו הצד החיצוני, לעת המאושרה. מהי העת המאושרה שבו יגלה שהכל מלא אור קודש? אשר לא יהיה אור יקרות וכיפרון, והיה לעת ערב יהיה אור. מאיפה הפסוקים הללו רבותיי? וזכריה י' בשכר היהודה כתוב כך, בשכר היהודה כתוב, אני קורא בפסוקים ו' וז', והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון, והיה יום אחד הוא יוודא להשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. זה פסוקים, זה זכריה, זה הכל נבואה לעתיד לבוא, זה דברים מאוד עיונים ומוזרים. מה כתוב פה? כתוב, חז"ל דורשים ככה, ביום ההוא, ביום לעתיד לבוא, לא יהיה אור רגיל. מה יהיה האור? יקרות וכיפאון. כלומר, חז"ל דורשים במסכת פסחים, אותם דברים שהוא יקרים וקפואים. מה זה יקר? יקר זה פנימי. וקפוא, כאן נסתר. לא יהיה אור רגיל. עכשיו יש לנו אור, ויש לנו דברים שאין לנו אור. אור וכלי, נכון? יש אור ויש כלי. ביום ההוא לא יהיה אור, כי אור זה דבר כלי. אלא מה יהיה? יקרות וכיפאון. כלומר, אותם דברים שהוא יקרים וקפואים, כלומר, נסתרים, תמונים בעולם הזה, הם יאירו. ביום הזה... והיה יום אחד, הוא יוודא להשם. בדרך כלל ביום יש לילה ויום. יש חושך ואור. ביום ההוא זה היום שיוודא שהכל זה שם הוויה, שהכל דבר, הכוח המהווה אותו זה קודש. לא יום ולא לילה. לא, זה לא יהיה יום שיום ולילה. לא יהיה בו לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב יהיה אור. דווקא במקום שמעריב ומחשיך, שם יתגלה האור. אפשר לסדר הזה? שלעתיד לבוא, תהיה שקיעה, אבל בשקיעה הזאת, כלומר, כביכול זה נראה חשכה, יורדים לחולי חולים, התחייה מתחילה מן החול, ויש הרבה מהלכים שמה שמניע אותם זה עולם החול, והקודש נעלם ונסתר, אבל באמת צומח מזה אור גדול. אור כזה שהוא כבר לא מתחלק ליום ולילה, אור וחושך, אלא אור כזה שלדידו הכל אור. זה מה שהרב אומר, לפני אורו של משיח, שיגלה במהרה בימינו, לפני אורו של משיח, יתעורר כוח הקודש שבחול, זו התעוררות פנימית נשמתית. כלפי חוץ, איך זה מתגלה? מה מתעורר? לא מתעורר הקודש שבחול. הקודש שבחול זה התעוררות פנימית. הוא חפץ להיגלות. מה מתעורר כלפי חוץ? יעורר בראשית התעוררותו את החול. והכל ידברו, זה על פי בהובה מן הזוהר, בלישנה דאינש ולא בלישנה דקוד שבריחו. לישנה דקוד שבריחו זה כשאתה מדבר דברי תורה, את מה אתה, על מה אתה מדבר? על עולם הקודש. זה מה שאתה מדבר. אתה מדבר על עולם הקודש. שקידשנו במצוותיו, להפכו שחלה מן היסוד, אתה מדבר על עולם הקודש. אתה מדבר תורה, אתה מדבר על עולם הקודש. מה זה לישנה דאינש? לישנה דאדם, את מה הוא מבטא? את תפיסת החיים שלו. ידברו לישנה דאיניש ולא לישנה דקוד שבריחו. למה? זה לא נובע מזה שעולם החול מתעורר ועוזב את הקודש. הפוך, מה מעורר את החול? זה מה שמבואר שם בזוהר. הקודש שבחול הוא זה שמתעורר, הוא זה שחפץ להיגלות. לכן, כיוון שחפץ להתגלות מדרגת קודש כזו של ידידה כבר עולם החול, הוא לא נעזב, הוא לא רק אמצעי, הוא לא רק דבר שעניינו לקבל משמעות מעולם אחר, אלא לגלות את המשמעות הקודשית שבעולם החול. לכן הוא מהרב, יהיה סדר כזה שידברו קודם כל בלישת דנש ולא בלישת דקות שבריחו. ועל זה נאמר, ועל זה נאמר, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך. למרות שזה לשוני, כלומר לישנה דבני אנש, אבל דוד המלך אומר, אני יודע שבעצם גם כשלשוני מדברת, בעצם את מה היא מבארת? את צדקתך, את ההופעה שלך, את הצדקה שלך. גם לשוני כל היום תהגה צדקתך. ועל ידי זה בושו גם חפרו מבקשי רעתי. אלה שמבקשי רעתי אומרים, הנה עם ישראל, העם האדיר הזה, והוא מדבר בלישנה דחול. אבל כשהתברר שלשוני, גם שהיא הוגה כל היום, היא אומרת את צדקתך, אז יבושו ויחפרו מבקשי רעתי. זה הפירוש של הרב לפסוק. כל זה, למה זה נועד? על פי הסדר הזה, שהוא תמיד הסדר, וכשבוח הוא מחדש הוויות. סדר של ירידה והעלאה, כדי שאחר כך, על ידי שהאור הזה חוזר ממקורו, ומעלה את עולם החול איתו, עולם החול של עם ישראל איתו, אז כל העולם עולה ביחד עם זה. כפי הסדר שאנחנו בארץ. אז כמובן יש עוד הרבה מה לברר בזה, אבל לפחות למדנו, הספקנו ללמוד את הפסקה. כן, תנהר.
אני גם מסבר על זה שכל הגאולה התחילה כביכול מאנשים שהם לא הכי...
מדי, זה הסדר הזה של עולם החול. שכשבור הוא זורק את האור שלו, אל תחתיות הארץ. הרגז זה חוזר ועולה ומברר את הערך הגדול של המחשבה כפי מה שהיא באמת. ועל ידי זה גם עולם החול עוד. יש על זה הרבה פסקאות רבותיי ברב שאפשר להשאיר, אנחנו לא נשנה, אנחנו נמשיך, אבל תודה לכם שזו סוגיה מאוד חשובה ברב, הסדר הזה של הפסקאות.